בוקר טוב לדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה לדמוקרטיה, הומניזם וזכויות אדם.
א', תודה שאת מציינת את כל השם, בוקר טוב, וואו, נורית, איזה כיף לפגש אותך.
כן, תכף אנחנו נספר פה למאזינים שאנחנו מכירים הרבה שנים לאחור, אבל קודם כל, זו שבת בבוקר בכל זאת, מה אתה עושה בדרך כלל בזמן הזה?
בשבת?
כן.
אז אם מתאפשר לי, לראיתי ולי יש סטודיו, ראיתי פסלת זכוכית, ואני עובד בעץ ובאבן, אז אני נוסע לסטודיו ומפסל, ומוציא את כל האנרגיה ואת כל המרץ ואת כל הכעס וגם את כל האהבה שלי על הפסלים.
וואו, איזה יופי.
כן, וכשלא, אז יש לנו שבת יונתן, שזה הנכד שלנו, אז אנחנו עושים איתו מתגלגלים בגבעות וכל מיני דברים שרק ילדים עושים.
איזה כיף. בן כמה הוא?
הוא בן 6 ממש, השבוע מלאו לו.
איזה כיף. מזל טוב.
תודה רבה.
מעניין, כי אתה דמות ככה די ציבורית, ותערוכה מפסליך אף פעם לא יצאה.
הציבוריות שלי היא לא בבחירה. אני חושב שהיא בעיקר נובעת כי אני משמיע קול. ובגלל שלא הרבה בתחום שעוסקים בחינוך משמיעים קול, אז זה הפך להיות ציבורי. אבל אם תשאלי אותי בבחירה, העובדה היא שהיו כל מיני פניות פוליטיות וכך הלאה, זה לא מעניין אותי. אני אוהב את מה שאני עושה בגבולות של המקום שבו אני עושה את זה, אבל נוצרה ציבוריות, זה נכון, כי אני חושב שהאומץ הוביל לציבוריות, או נאמר, החירות שלי הובילה לציבוריות. אבל אני עוסק הרבה באומנות, והראיה אגב, ב-31 במרץ, הגימנסיה הופכת להיות הביאנלה הבינלאומית האוטונומית, לאומנים מהעולם ומהארץ, אגב חופשית לחלוטין, אנחנו לא ביקשנו תמיכות מאף ארגון, מהמדינה, הכל תרומות, ומגיעים אומנים מכל מיני מקומות בעולם, יהודים וערבים ובאמת מדהים. אז אני לא מציג שם כי זה לא אתי, אבל אני שותף לפיתוח ולבנייה ולרעיון, ואני חושב שיש שם איזה שילוב מרתק בין הנושא הוא אגב למידה, התנסויות בלמידה ואומנות.
וואלה.
שהחיבור הוא כל כך טבעי ואף פעם לא עסוקים בזה. יותר מזה, משרד החינוך צמצם את לימודי האומנות בבתי הספר, ואנחנו רק מרחיבים ומרחיבים, כי בעת הזו בעיקר היכולת של הביטוי הרגשי היא כל כך חשובה וכל כך משמעותית. והנה, ובפסח יהיה ביאנלה, שיש לי זכויות להיות שותף לפיתוח ולטיפוח וכך הלאה.
כמה מהתלמידים של הגימנסיה מציגים שם?
תלמידים לא מציגים, אבל תלמידים יעבדו עם האומנים, האומנים שיגיעו מהעולם ויציגו את המיצגים שלהם, התלמידים יהיו שותפים בהצגת המיצגים, ויהיה מפגן ענק של בחירה מוזיקלית של זכויות אדם שיבצעו, והתלמידים יהיו מעורבים שם, אני מקווה שכולם יבואו, וגם הקהילה וכך הלאה. אז אני אישית לא מציג, אבל אני מרגיש את המציג המרכזי בביאנלה הזה.
הודית לי שאמרתי את השם המלא של גימנסיה הרצליה, שבעצם הוספת בשנים האחרונות לדמוקרטיה, הומניזם וזכויות אדם. מעניין אותי איך מקבלים את זה בסוף, התלמידים וההורים של התלמידים. בסוף אתה מנהל בית ספר תיכון עירוני במרכז תל אביב.
נכון.
מכניס לשם המון מתוך מה שאתה והדברים שאתה מאמין בהם. אבל בסופו של דבר זו חברה מגוונת, אני מניחה, וההורים מגוונים, והילדים מגוונים. איפה שאנחנו נפגשנו תמיד, זה תמיד היה איכשהו קשור לאיזשהו פרויקט שאתה יצרת, וקשור במידה מסוימת גם למשהו שהגיע לשיח פוליטי במדינת ישראל.
טוב, אני חושב שחינוך זה מעשה פוליטי. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. ברגע שמחנכים תלמידים לחשוב עצמאית וביקורתית, נוצרת פוליטיקה. ואני, העבודה החינוכית שלי, אני חושב, בנויה משני מימדים. מימד אחד זה מימוש תפיסות פדגוגיות, אומניות, מכילות, ומצד שני, התנגדות. והרבה רעיונות ויוזמות צומחות כתוצאה מהתנגדות. אני אתן לך דוגמה, למשל, לפני כמה שנים, היה איום על התקשורת, על השירות הציבורי וכך הלאה.
תמיד יש.
תמיד יש. אנחנו לקחנו את זה כמקור להשראה, והקמנו רדיו חופשי בגימנסיה. גימנסיה רדיו חופשי. והתלמידים משדרים שם את מה שבא להם, איך שבא להם.
בשעות הלימודים?
בשעות הלימודים, ואנחנו יכולים לשמוע את זה בפודקאסט גם אחרי זה. ואותו דבר עם השם של הגימנסיה, כשהבנו שהטירוף ינצח והדמוקרטיה תמות, היא כבר, אני חושב, מתה כבר הרבה מאוד שנים בשלבים, אולי אחר כך נדבר על זה, למה זה קורה. אז אני רציתי להתנגד למוות הזה. וחשבתי שזה נכון בימים האלה להשמיע קול ש רואה בדמוקרטיה, באומניזם ובזכויות אדם, את האתוס שלי האישי, אבל גם של הקהילה שאני חלק ממנה, במקרה הזה אולי מוביל אותה, בסדר? ועשינו מהלך, יש לנו ועד מנהל, אנחנו חברה לתועלת הציבור, ופניתי לוועד המנהל, לפרופסור דנציגר שעומד בראש הוועד המנהל ולחברים, ואמרתי, תראו, בעת הזו, אם הגימנסיה לא תשמיע קול של היסודות שעליה המדינה הזאת קמה, אין לגימנסיה זכות קיום. והיסודות שעליה הגימנסיה קמה והמדינה אחר כך קמה, זה באמת דמוקרטיה, הומניזם, זכויות אדם, חירות, הפרט והחברה. עשיתי סבב פנייה לחברים, וכולם כאחד, ולא כולם בעמדותיי, אבל חשבו שאלה הערכים שיכולים לאחד את כל החברה הישראלית, וזהו, ברגע שקיבלתי הסכמה, אז יצרנו שלט גדול מעל הגימנסיה העברית הרצליה, גימנסיה לדמוקרטיה, הומניזם, זכויות אדם. כמו שאמרתי, הדברים שלי מנועים או מניעים גם פדגוגיה וגם התנגדות. אני רואה בהתנגדות את אחד היסודות הכי חשובים של הבעד עמדה וחירות מפחד. אולי חירות כן. מפחד.
ובאים אליך תלמידים ומתנגדים לדברים שאתה אומר, אתה הולך איתם להפגנות, אתה הולך איתם לירושלים, ערכת אזכרה ממש לפני שבועיים, 40 שנה לרצח אמיל גרינצווייג, יחד עם תנועת שלום עכשיו.
נכון.
פה בשיח הציבורי בישראל, אתה שמאל משוקץ בהרבה מקומות.
גם בוגד, וגם דינך כך וכך, וקיבלתי הרבה מאוד אזהרות.
ואיומים.
ואיומים מאוד מאוד אגרסיביים. טוב, ואם אני אשמע להם, אז גם קולי לא אשמע. אבל מאז שאני זוכר את עצמי והצבתי את תפיסות עולמי, חלק מתפיסת עולמי זה להביע את התפיסות האלה. ולרגע לא חשבתי שאני לא אעשה זאת, ואני ממשיך ועושה את זה. ותראה, בית הספר היום הוא בין 2,000 תלמידות ותלמידים, ענק. אנחנו משתדלים לראות כל אחד וכל אחד. אגב, בגלל זה אני גם יוצא לכל הטיולים השנתיים, בכדי להיות איתם להיות בערבים איתם. וככה. זה עושה את זה. עכשיו חזרתי מטיבול של כיתות י' א'. אני חושב שההורים שבוחרים שילדיהם ילמדו בגימנסיה, עוד לפני דמוקרטיה, הומניזם, זכויות אדם, זה ההכלה והאמון בתלמידים. ואנחנו בית ספר הטרוגני, אולי אחד מבתי הספר ההטרוגניים ביותר שאני מכיר, ואני הרבה שנים בחינוך, למעלה מ-30% מהתלמידים שלנו הם לא מהשכונה. וכמעט אף אחד לא מגיע מהצפון. כל מי שמגיע, מגיע מהדרום. אז יש תלמידים מהשכונות מהדרום. אגב, חלק מהמורים הם פעילים פוליטיים בשכונות בדרום, כולל הקשת המזרחית וכך הלאה. הם נקלטו אצלנו באהבה, בשיתוף, בעבודה גדולה מאוד. אז יש תלמידים מדרום העיר, ישנם תלמידים ערבים רבים, ישנם תלמידים שהם בני פליטים, מאגרי עבודה, וביחד עושים פדגוגיה. ביחד הזה, ההטרוגניות הזאת מעשירה את התלמידים ברמות שבהתחלה קשה לראות. יש הרבה מתח במפגשים הראשונים, אבל במשך הזמן אנחנו לומדים לעבוד עם זה.
ומה עם תלמידים שלא מתאים להם, שיהיו ערבים ובני פליטים במסדרונות של בית הספר לידם?
אז כן, יש כאלה שמדברים על זה, ואנחנו מקיימים דו-שיח. אני רואה באי התאמה את האתגר הגדול ביותר שלי, כאלה שמסכימים איתי, בסדר, הם הסתדרו בלעדיי, אבל דווקא אלה שלא מסכימים, והיו, אני זוכר, היו תלמידים שההורים שלהם היו פעילי ליכוד, כולל במועצת העיר ויותר מזה, והיה שיח גם עם ההורים וגם עם התלמידים. זה היה עונה גדול. אגב, רק להזכיר לך, אחד מהתלמידים שלנו כבר בעירוני ד' הגיע עם סימן של כהנא כך, ולא ויתרנו עליו. ואני לא מוותר על תלמידים, בעיקר על כאלה שחושבים אחרת ממני. קודם כל, גם אני לומד מזה. זה מעשיר אותי, וזה נותן לי הרבה מאוד כוח להמשיך ולעשות חינוך. אבל בעיקר, הם מבינים שמקשיבים להם. וברגע שמקשיבים להם, כולם, כל מי שמקשיבים לו, מתמתן. אחת הבעיות הקשות ביותר זה שאין פה קשב ואין פה אכלה. ואני דרכי להקשיב. והקשב הזה מביא המון המון ילדים שההורים שלהם חושבים כמעט בהפוך ממני.
תגיד, אתה בן 71, אתה מנהל את הגימנסיה הרצליה כבר 15 שנה, ועוד קודם ניהלת, אמרת, את עירוני ד' ועשית עוד מגוון תפקידים בנושאי חינוך. מאיפה יש לך כוח? לא נמאס לך?
וואלה, שאלה. את חייבת לשאול את השאלה הזאת.
כן?
תראי, אני מרגיש שהשנים שלי הולכות בהפוך. כן, אני בוחן את עצמי מבחינת נמאס לי או לא נמאס לי, והתשובה שלי נמצאת במרחב בין כמות היוזמות, הרעיונות, הסובלנות והקשב שיש לי. אני מקווה שגם ההורים וגם הילדים יגידו שזה עוד לא נפגע בי. האמת היא שהייתי כבר כמעט בשתי רגליי בחוץ, והטירוף הפוליטי הוביל הרבה מאוד הורים לבקש ממני בעת הזו להישאר עם התלמידים. וחשבתי שזה נכון, למרות מנעמי החיים שקורים לי בחוץ.
ויש מנעמים שקורים לך בחוץ, ויש. כי אתה גם מרצה באוניברסיטת כן, ציינה, נכון, נכון, באיטליה, נכון. אתה יכול גם לחלק יכול, את זמנך בין שם לחלק. לכאן, וכולנו כן. יודעים כמה נעים באיטליה.
נכון, נכון, ואומנות, ולראות עוד מלא עולם שלא ראיתי, כן, ולהיות עם הבית, אבל אני מרגיש שזה חשוב, האמת סליחה על, על האמירה הזאת, מישהו בכלל מדבר על חשוב, חוץ מבאמת העתיד של המקום הזה. אז כן, זו העת להיות עם התלמידים, ולעודד אותם להשמיע דעות ולהביע עמדות ולהילחם על על העמדות שלהם. וכן, אני חושב שזו עת מאוד משמעותית, ואני מאמין שחינוך, את יודעת, ביום שבת הייתי בהפגנה, ופגשתי תלמידים שהיו תלמידיים לפני 35 שנה.
וואי וואי.
כן, והם אמרו, אתה היית מקור ההשראה שלנו לבוא היום, אתמול, שלשום. אז אני רואה בזה גם קצת סיפוק. שאני מצליח לגעת במובן הטוב בתלמידים, במובן הפתוח, החופשי.
אתה מדבר הרבה באמת על פעילויות מאוד כזה רחבות וגדולות, עם משמעויות חינוכיות, רוחניות, מאוד ככה, בחינוך רוח, מאוד משמעותי, אבל בסוף החיים של הנוער היום, מאוד שונים מהחיים של הנוער, כשאני נגיד הייתי בבית הספר, ואתה פוגש את הבני נוער האלה עם הטלפונים והטיק טוק והסמים והפורנו, אז א', כמה מקום יש לזה וכמה כוח יש לך לדבר הזה, שהוא הפוך לגמרי מכל הערכים הנעלים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, ואיזה נוער בכלל אתה פוגש?
ביסוד, הנוער הוא אותו נוער. חשוב להם שיאהבו אותם, שיקשיבו להם, שיאמינו בהם. אלה יסודות של הקיום האנושי. שם אין שינוי במרכיבים האלה. נכון שיש התערבות מאוד מאוד אגרסיבית וקשה של הרשתות החברתיות, של הטכנולוגיות שתופסות, לדעתי כמעט בממדים רבים, תחלופה למטאפיזיקה, לממשות, כולל במין, כולל בפורנוגרפיה, וכל העיסוק הזה שמאפשר להם למצוא חלופות לא ממשיות. אבל זה המבחן הגדול של כנגד זה להציג את היסודות האנושיים שאי אפשר בלעדיהם. חברות, אנחנו הולכים לעולם באמת לא נודע מבחינת עולם התעסוקה ועולם הכלכלה. ואני יודע שהנוער של היום לא עוד יעבוד במקום אחד כל חייו, ואולי גם לא יגור במקום אחד כל חייו, ואולי גם לא יחיה עם חברים האלה והאלה כל חייו. ושם אני נמצא, בכדי להציב איזה תמרור שאומר, זה נכון, וצריך לראות את זה כהמציאות של מחר, אבל בכדי להתמודד איתה ולא לאבד את השפיות, ולא להיכנס לדיכאון, וגם לא חלילה להתאבד, ואני שומע על הדברים האלה יותר ויותר, אז זה ליצור עוגנים שנותנים טעם לחיים מחוץ לרשת רשתות התקשורת. וזה החברות, וזה הביקורתיות, וזה הגמישות והיצירתיות, ושם פתאום אני חושב ששודרג התפקיד של המורה. הוא אפילו עוד יותר חשוב ממה שהוא היה,
כן.
כשאני לימדתי לפני 30-40 שנה, אז
אבל היינו תגיד, המורים יודעים בכלל לשאת בתפקיד הזה? כי קודם כל נדמה שהרבה פעמים התלמידים מתקדמים הרבה יותר מהם בכל מה שנוגע לעולם הרשתות החברתיות, וחוץ מזה אנחנו בתוך משבר חינוכי, אתה יודע, לא מדברים עליו, הפנטזיה שלי זה שהפגנות כאלה יהיו על חינוך.
נכון.
אבל באמת לא מדברים על זה, אנחנו במשבר חינוכי לא רק בגלל שהמורים לא יודעים להתמודד עם תלמידים עם טלפון. אין מורים, הרמה נמוכה, אין, המערכת בקריסה. אז הם יכולים בכלל לשמש את המודל הזה שאתה אומר שכל כך צריך?
וואו, קשה לי לעתים להגן על הסקטור הזה שקוראים לו מורים מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהם כל כך זקוקים להגנה. תראי, זה אחד הסקטורים הכי מדוכאים בחברה הישראלית. ואני חושב, אפרופו חינוך ופוליטיקה, זה מעשה פוליטי. אני חושב שמורים מדוכאים בכדי שהם לא יעודדו חשיבה ביקורתית, הם לא יעודדו סקרנות, הם לא יעודדו יצירתיות, כי תלמידים ביקורתיים, יצירתיים וסקרנים פוגעים בדיקטטורות, פוגעים בפוליטיקאים אפלים, פוגעים בכל מה שרוצים כרגע להשתית.
אבל אנחנו לא מדברים על עכשיו, אבל זה סיפור ארוך, המשבר בחינוך.
נכון, וזה הרבה שנים, זה סקטור מדוכא, הרבה מאוד שנים. השכר זה רק אחד המאפיינים. יותר ויותר יש ביטויים של חוסר אמון, תופסים את בתי הספר כמשמורת לילדים עד הצהריים.
כן.
ויחד עם זה, דווקא פה ושם אני רואה יותר ויותר אנשים שעוזבים כל מיני עיסוקים, מכניסים כלכלית הרבה יותר וחוזרים להוראה. אנחנו קולטים בשנים האחרונות הרבה אנשים שבאים ממשפטים, אנשים שבאים מהייטק, הרבה אנשים שבאים מהאקדמיה, עושים תואר שני ושלישי, שני כבר כולם עושים, שלישי. הרבה מאוד אנשים מתחום ההומניסטיקה, אגב, זה אחד האסונות הגדולים ביותר, אנחנו רואים איך האקדמיה מתרסקת.
כן.
והיא מתרסקת לא בגלל שאין רק לומדים כימיה, היא מתרסקת קודם כל, כן, לומדים פילוסופיה וספרות ותנ"ך והיסטוריה, והם באים לבית ספר. אז פתאום אני מרוויח ממצוקת האקדמיה, הרבה מאוד מורים טובים.
אבל הם שורדים? זה ג'ונגל.
תלוי איפה. אני חושב שהפיתויים בעיר הגדולה מצד אחד הם הרבה יותר גדולים מאשר בפריפריה. בפריפריה יש שרידות יותר גדולה, אבל שם גם כנראה הרבה פעמים מגיעים מורים פחות רחבי אופקים ופחות ביקורתיים ופחות מעודדי ביקורתיות של תלמידים. אז מצד אחד באמת יש פיתויים גדולים מאוד בעיר הגדולה. מצד שני, בית ספר שמאמין, כמו שהוא מאמין בתלמידים, הוא מאמין במורה, נותן לו את חופש הבחירה של הטקסטים שהוא יעבוד איתם, מגבה אותו, יודע להגיד תודה, יודע לאפשר לו מרחב תנועה, וגם כשאנחנו למשל בונים פדגוגיה מאפשרת בהרבה מאוד מובנים, זה בית ספר ללא תקנון. ברגע שאין תקנון, תלמיד ומורה משוחחים, בידי לקבל החלטות או להצדיק התנהגות כזו או אחרת, אין צלצולים, יש הפסקות גדולות שבהם גם תלמידים וגם מורים יכולים להיות אישים רעהו. מורה במצוקה שמרגיש שהוא צריך קצת את הזמן שלו, אני מאפשר לו, כי אחרת הוא חוזר מרוסק ולא כן. לא פנוי לעבודה. אבל זה אנחנו, אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים, לא מספיק מעורב, כי העיסוק שלי בתוך בית הספר הוא כל כך אינטנסיבי. כן, אבל זה נכון שהתמונה היא מאוד רחבה, מאוד לא חד צדדית, וזה נכון בעיקר שהמורים מרוסקים.
אולי השליחות האמיתית היא לא להיות מנהל בית ספר, אלא לעבוד במקום שמכשיר מורים.
אז אני אספר לך סיפור. ממש עכשיו השנה, יחד עם מכללת הגימנסיה קולטת כל שנה, רוצים ללמד ואין להם תעודת הוראה. ברגע שאין להם תעודת הוראה, הם לא כמו שאר המורים, מכל מיני
בחינות,
שכר נמוך, וכל מיני כאלה הסכמים. ואני אחת לכמה שנים, פותח תוכנית לתעודת הוראה, השנה מתקיימת תוכנית, כל יום רביעי, נפגשים באחת עד 3:30, ולומדים יחד עם מכללת בית ברל, שבאמת הפתיחות שלהם יוצאת מהכלל בעניין הזה, ומקנים להם תעודת הוראה. מלמדים אותם
אצלכם בבית הספר, וזה מורים שמלמדים בבית
כן,
הספר?
כן, שזה יתרון ענק. המורים האלה באים ללמד, ויום בשבוע הם מקדישים ללמוד. אז הם באים ומספרים את החוויות שלהם מהכיתה, ולצד החוויות שלהם מהכיתה, אנחנו מדברים קצת על הוגים, ועל היסטוריה של הפילוסופיה של החינוך, ועל אלטרנטיבות, ועל סגנונות, וזה זאת חוויה, אז אנחנו עושים את זה. כלומר, הזמנה שלך נענית. אנחנו עושים תעודת הוראה בבית הספר.
טוב, לא הצלחתי לאתגר אותך.
השמרנות במכללות היא קשה. ויש הרבה מאוד כוונות להתחדש, אני מניח, אבל יש מוסדות של הוות"ת והמל"ג ועוד כל מיני המצאות כאלה שיושבות עם שתי האצבעות על צוואר הרוצים לחדש, והחדשונות לא מתרחשת מספיק כן. לטעמי.
טוב, בוא נעשה איזושהי הפסקה. פה בחרת 3 שירים, אז תבחר אחד מהם על מה, ותגיד לנו למה.
אז טוב, אז קודם כל בחרתי את האידיוט, שכשהטרלול המהיר הזה של השנה האחרונה התחיל, עוד הייתה לי מחשבה שהקצב הוא קצב של אידיוטים, הוא קצב איתי. אבל עכשיו זה מטורף, זה כבר לא אידיוטי, אבל עדיין השיר נשאר, זה שיר של זמר מחאה שמאוד אני אוהב, זאת שפת האם שלי, ולדימיר ויסוצקי, אני באתי כנער ממה שהיה פעם ברית המועצות, עכשיו זה אוקראינה, אבל זאת הייתה שפת האם שלי, אני שומע את השירים שלו ברוסית, ומאוד אהבתי את ארקדי דוכין, שמבצע אותו בסגנונו ובדרכו.
טמבל,
וזה מכוון לכל אלה שהטמבליות כבר עזבה אותם מזמן לטירוף.
היו היה אחד טוב לב, אבל קצת טמבל, אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל, עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך, כזה מין טמבל. באמצע השדה פתאום ראה הטמבל כיסאות שלושה, לכל כיסא יש דגל, כיסא של אורחים, כיסא של קצינים, וכורסה רכת למלאכים. על הכיסא של האורחים ישב הטמבל בלי שום כיף, כל כך חייב, מרגיש באבל. רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח, המשרתים מזגו חבית של יין לאורח, אכל מהסיר, שתה כמו חזיר, והרגיש חזק כמו פר צעיר. אחרי שם טומטם שתה עוד ספל, לכיסא של הקצין עבר הטמבל. הכיסא הזה הרגיש פתאום בכוח, גבר עם ביצים אבל בלי מוח. הוא גייס את האומה ושידר את הסיסמה, האידיוט הכריז מלחמה. הצבא שלו כבש לו את הדרך לעבור לשבת על כיסא המלך. על כיסא המלך הוא דפק עם הרגליים, בשמחת שלטון צרח עד השמיים. תהיו אבירים, תהיו חברים, מילה אחת שלי אתם גמורים. או אפילו אלוהים נקשר בחבל, הוא החזיק אותם ממש קצר, הטמבל. הטמבל, טמבל, אבל הטמבל איש טוב לב, לכן נראה לו לחלק לעם את כל מה שהיה לו. ואז הכיסא התנדנד כמו ארסל, הטיפש התעלב ונפל. הוא התעורר ברימה של קש וזבל, בבגדים בהם נולד עירום. וטמבל, טמבל,
אז אתה אומר שאתה יליד אוקראינה, חזרת לשם?
הייתי באוקראינה ב-2000 באיזה משלחת, היינו בקייב וראש המשלחת אז היה יאיר צבן, ואמר לי זאבי, קח מונית, תיסע לראות את מחוז ילדותך בלבוב. בסולדו וצ'יטירי זה הרחוב, וזה מספר וצ'יטירי זה 4. ואמרתי, זה לא מעניין אותי, אני לא מחובר לשורשים, אני מחובר לשפה הרוסית, לא האוקראינית, כי אז דיברו רק רוסית, אבל לא עניין אותי, וויתרתי על זה בלי לחשוב פעמיים.
ועכשיו
אני כואב. אני כואב את הזוועה, אני כואב את הרצח, אני כואב את הפגיעה, בשני העמים.
אבל יש... כאזרח העולם, או גם כמי שפעם לא. היה חלק?
רק כאזרח העולם.
אתה אומר, אני לא איש של שורשים, אבל האמת היא שאתה מאוד נאחז בו.
תראי, אחיזה כנראה, הרבה פעמים לא שואלים את העץ לאיזה עומק מגיעים השורשים שלו. ואני חושב זה אני קצת, בלי לשים לב, פתאום השורשים שלי נכנסו עמוק באדמה. המקום הזה חשוב לי, אני כן אוהב אותו, אוהב הרבה מאוד חברים, בכל מיני רמות של חברות. הרבה בוגרים אגב הם חברים, שזה מבחינתי אולי אחד ה... לעצמי, אני אומר רק לעצמי, אחד ההישגים הפדגוגיים הכי חשובים שלי. כשאת יכולה, כשמורה יכול להיות חבר של תלמידיו, זה פסגה של אנושות כמעט. אז אני בבחירה, אין לי שורשים, אבל כנראה שהשורשים לא תמיד שואלים אותי. והם, אגב, עד שהייתי בגימנסיה, אני כל שש שנים, במקרה הטוב, נהגתי להגיד תודה רבה וללכת למקום הבא. וזה בעיקר בכדי שאני אפקח על השורשים.
ומה השאיר אותך בגימנסיה כל כך הרבה שנים?
זה התחיל מזה שבאתי למקום קצת שפוף ופגוע, ועוד הייתה לי משכנתה. וגם מהר מאוד התחלנו להתבונן על העולם ולחשוב איך אנחנו יכולים להיות משמעותיים לעולם, כי רק מי שמשמעותי לעולם הוא משמעותי גם לעצמו ולמרחב שהוא נמצא בו. ופיתחנו מודל של לטפל בתת תזונה באפריקה כבר לפני כמעט 11 שנים, בעזרת מיקרואצה שקוראים לה ספירולינה.
שזה בעצם פרויקט שעשית עם התלמידים.
נכון, שזה היה באמת אולי פסגת הפדגוגיה שאני הייתי מעורב בה ושותף בה. כן, זיהינו את המצוקה וזיהינו איך אפשר לסייע, והתחלנו ללמוד את הסיפור.
שהסיפור הוא איך בעצם מפתחים את ההצעה הזו עם מה שיש באפריקה, נכון?
נכון, אבל הרבה מעבר זה, יש פה איזה אקט פדגוגי מאוד מעניין. אנחנו לימדנו בתנאי שהלמידה תתפרש כהוראה לאחר. זאת אומרת, אני אלמד אותך בתנאי שאת תלמדי אחר, ושילמד אחר, וכך נפיץ את הבשורה. וזה היה המודל, ועשיתי את זה עם מי שהייתה קודם אימא, מאיה סביר, הייתה שותפה שלי, עד השנה, וזה החזיק אותי פה, ואני חושב שגם תחושה של סיפוק מסוים, שאני מצליח לשוחח עם בני אדם, עם תלמידים, והם הגיבו טוב. ברגע שמגיבים טוב, אז יש נוצר איזה חיבור כזה שאומר, טוב, תשאר פה עוד.
זה פרויקט שזכה להכרה גם של האום, נסעתם גם ללמד בכל מיני מקומות באפריקה, ושנת שירות, נכון?
והיו שנת, נכון, אגב, גם יהודים וגם ערבים בשנים האחרונות, יותר ויותר ערבים מיפו, היו מעורבים בפרויקט, ואפילו הובילו את בין התלמידים, זה פשוט חוויה בלתי רגילה.
זה לראות. נגמר הפרויקט הזה?
תראה, בבית הספר הוא נגמר, אנחנו מעתיקים אותו לחממה בעין שמר, אבל הוא, באפריקה הוא מתקיים, מדינות מסייעות למדינות אחרות, במינון כזה או אחר.
בעצם החשיבות של זה, כי ההצעה הזו היא מזון, סופר מזון, נכון?
זה המזון העשיר ביותר בחלבון מלא, ויש לזה עוד כמובן עוד תוספים מאוד מאוד משמעותיים, אז כן, אבל זה רק מודל אחד, היום... אגב, היינו לבד בארץ, למרות שפנינו לבתי ספר, מה נעזור לכם, ניתן לכם את כל הידע, נממן לכם את ראשית התהליך. וכולם אמרו, כמה זה מתאים ומפעים ונפלא, ונשארנו לבד.
מעניין, גם בתוך תל אביב?
גם בתוך תל אביב.
כי תל אביב רואה בעצמה איזשהו מופת של פדגוגיה וחינוך.
קוראים בתל אביב מלא דברים מעניינים, בבתי ספר, כן, בהחלט, אבל... זה לא פשוט היה לנהל את זה, וזה מורכב, וזה מחייב, וזה לצד ניהול של בית ספר, זה פתאום פרויקט כזה של הרבה מעבר לבית ספר, אבל זה הפדגוגיה האמיתית.
עכשיו, דיברנו על זה שבאמת זה קיבל, הפרויקט הזה, הכרה בהרבה מקומות בעולם. חשובה לך הכרה בישראל, בפועלך החינוכי? פרסי חינוך, אמירות של מנהיגים? אתה צוחק כי אתה חושב שאין סיכוי שתקבל.
קודם כל, אין סיכוי שאקבל. שנית... תשמעי, אני לא יודע אם זה חשוב לי, באמת, אני לא יודע אם זה חשוב לי. הכרה ממי? מתלמידיי יש הכרה? שתלמידים לשעבר וגם בהווה באים לחבק ולהגיד כמה זה חיבור טוב, והרבה בוגרים שבאים לבקר. אגב, חלק מבוגרי בית הספר הקודם שניהלתי, עירוני ד', הם מורים איתי בבית הספר.
וואו.
בוודאי, יש היום 7 בוגרי עירוני ד', שעובדים היום כמורים בגימנסיה העברית הרצליה. זאת אמירה. אז יש הכרה יותר גדולה מזה? פרס ישראל הוא לא אמירה יותר גדולה מזה, ובטח לא שום דבר אחר. הכל בטל ב-60.
אז אולי זה זמן לספר שגם אני בוגרת עירוני ד' בניהולך, ודיברת על שורשים, וזה הזכיר לי שבכיתה י' ב', י' א' או י' ב', נכנסנו לחדר שלך, ללשכת המנהל, אני ותלמיד נוסף שמוכר קצת ציבורית, שמו תומר בועדנה. מי שזוכר זה אותו רב סרן שנפצע קשה במלחמת לבנון השנייה, ובעת הפינוי עשה את הסימן וי לצלמים. וזו הייתה מלחמה עם מעט מאוד רגעים, נגיד רגעי הדר, אז זה באמת הפך להיות תמונת המלחמה. ובשיחה בין שלושתנו סיפרת לנו, חלקת איתנו את העובדה שאתה בעצם אח שקול. ומעניין אותי לדעת אם זה חלק מהשורשים שבבלי דעת משאירים אותך כאן.
טוב, אחי היה כמעט בני הצעיר, אני, הוריי עבדו, היה לנו מפתח על הצוואר, הייתי מבוגר ממנו בשנתיים בדיוק, וגדלנו יחד. וכשאני ריכזתי את שבט הצופים היהודי ערבי בלוד, ועזבתי אז הוא בא אחריי, וכזה הייתה מין המשכיות, כמעט כמו תאומים סיאמיים, היינו מחוברים, חיבור. את דברת איתך עכשיו והדמעות עולות לי, זה לא, זה כבר הרבה שנים. אין בין האובדן לבין ההישארות פה שום קשר. שום קשר. לכל היותר אני כועס על המקום, כי הוא נהרג בתאונת דרכים, אמנם הוא היה איש צבא, מפקד בסייר בשריון וכך הלאה וזה. לא שהוא היה מיליטריסט גדול, אבל הוא אהב את הרפתקנות וכך הלאה. אבל אני לא משייך את זה למקום, אני משייך את זה למשהו יותר של נשמה, יותר של חיבור בלב. כן, הוא, אני מתגעגע אליו מאוד, הוא חסר לי מאוד. טוב, שאלי את השאלה הבאה.
מה היה שמו?
יעקב, שם אחד הסבים, גם אני על שם אחד. כך נהגו בזמנו הגלותיים האלה.
ובעצם נשארת בן יחיד לאורך.
נכון, נכון. ונשתדלתי למלא מקום, כי אני הייתי הכבשה השחורה והוא היה בן האהוב. הוא היה בבית הרבה שנים, אני עזבתי את הבית. וכן, אובדן אבא שלי לא הרבה שנים אחרי זה, מתוך שברון לב גם הלך לעולמו, וזה כזה היה קשה. וזכיתי להורים שתמכו, וככה. אני שומע חברים מדברים על הורים, לא כולם בזיכרון טוב, אני יכול להגיד שזאת הייתה המתנה של החיים שלי, ההורים שלי. אז כן, זה היה קשה. טוב,
שאלית
השאלה
הבאה. טוב, סליחה. אז אתה דוקטור, זאב דגני, וכל מי ששומע את זה בטח חושב לעצמו שאתה דוקטור בחינוך, אבל לא.
למדתי פילוסופיה, ואחר כך למדתי גנטיקה, כן. עשיתי PhD. חקרתי על אסכולת פרנקפורט, ועבדתי הרבה מאוד על וולטר בנימין, ונאו-מרקסיזם, ופילוסופיה של החינוך הייתה איזה ספח מאוד שולי בתוך התפיסה הרחבה שלי. אני גם חושב שהעבודה שלי היום היא עבודה לא של מורה. אני מסתכל על העולם רחב יותר, אחרים יגידו אולי גם עמוק יותר, אבל רחב יותר ללא ספק. זה לא במקרה שהרעב בקונגו עניין אותי כמעט כמו 5 יחידות בבגרות, הרבה יותר מ5 יחידות בבגרות במתמטיקה נאמר. או היום אנחנו מאוד עסוקים בדאגה לכדור הארץ, אז אנחנו מגדלים גג ירוק ומגדלים דבורים על הגג, ונכנסים עכשיו לכל מיני פרויקטים של קיימות בממדים לא בית ספריים.
הילדים אגב מתחברים לזה, נכון? כלומר הנוער מאוד מתחבר לעניין הירוק.
מאוד מאוד מאוד.
איך אתה מסביר את זה?
קודם כל לא כל הנוער מתחבר לזה. רוב הנוער עסוק בעצמם, יושבים שעות מול המחשב, זה נורא. אבל אלה שמתחברים, זה הילדים שבמימד הנאיביות שלהם עוד לא, משהו, עוד לא נפגע משהו, והם כמו הרבה מבוגרים נוגעים באדמה ואוהבים את זה, רואים את הפרח ומתייחסים אליו, מסתכלים על החיבור, מסתכלים על הכוכבים בערב, כשעוד יש כוכבים, ואנחנו מזהים אותם, וברגע שנותנים להם איזה אתגר, אז פתאום הם צצים, ויותר ויותר צצים, ואני חושב זאת חלופה מופלאה להתכנס בה. זה, אגב, זה גם תמיד עובדים ביחד. כשעובדים על הגג, אז אחד עוזר לשני, פתאום יש חברות, ועכשיו אנחנו עושים גינה, מגדלים חיטה בגימנסיה.
בבית הספר? כן, על הגג?
לא, למטה. כן, מגדלים חיטה, ואז יוצרים קשר עם כל מיני אופים, ופתאום נוסעים ומבקרים. זה כיף להם, הם חוגגים. ואני חושב שזה לא במובן, תראי, אין איזה בגרות, אין איזה שיעור, זה בא באופן מאוד חופשי.
העתיד מעסיק אותם? שאלת העתיד, מה יהיה, איפה נהיה, איך נהיה?
התשובה נמצאת בבית. אני חושב שאני פוגש המון המון בני נוער שיודעים, מעורבים ובעיקר דואגים. כן, בהחלט, אבל רובם לא. אבל יש הרבה שכן, וזה תודות להורים. לא שאין לנו מקום המחנכים, וחלקנו גם עושים את זה, אני נכנס לכיתות ומורים אחרים מקדישים לזה הרבה זמן, אבל ברוב הבתים ההורים קרייריסטיים, משברים, הקורונה יצרה מציאות חדשה לחלוטין, גם להורים וגם לילדים, אז הם מתכנסים בתוך עצמם, גם הגדולים וגם הקטנים, ופחות, לא קל.
אגב, אתה עוד רואה את ההשפעות של הקורונה היום?
בטח.
מה אתה רואה?
אני רואה תלמידים שהולכים בצמוד לקירות. אני רואה תלמידים שאיבדו כישורי דיבור עם חברים. שמעתי בבית ספר אחר מספר בנות שהחליטו שהן חתולות, הולכות על ארבע בבית ספר. כל מיני כאלה, כן? הם ישבו עם חתולים שנתיים בבית, פתאום זה מוקד החיקוי שלהם. הרבה.
הם לא צריכים ללמוד עכשיו, הם צריכים טיפול בבתי הספר.
נכון, ואנחנו לא מטפלים. אבל אנחנו גם מטפלים. אני חושב שהטיפול הכי הכי בסיסי זה לראות אותם, זה להרגיש אותם, זה לשאול אותם, לדבר להם. אליי באים מלא, מלא תלמידים בחדר כל הזמן, ושואלים ומדברים, זו תחושה שכן, שהם מבינים שיש אפיק למה שקוראת לו טיפול. אני קורא לו אנושיות בסיסית של חינוך הכי אלמנטרי.
כן, אבל זה לא מספיק.
מה זה לא מספיק? זה לא מספיק כי כשהחוץ חודר פנימה, האיזון מופר. והאלימות מבחוץ כמעט תמיד מנצחת, והופכת להיות המודל הלגיטימי של ההתנהלות, גם של מבוגרים וגם של בני נוער. במקומות שיש החלם, הרבה פעמים האלימות הזאת מתהפכת והופכת להיות בדידות והתכנסות, אלימות כלפי עצמנו. זה דבר נורא והיום.
כן.
אבל יש השפעות, לא תמיד ישירות, כמו שאני אומר, אבל יש השפעות של החוץ מאוד מאוד קשה.
אגב, יש יותר אירועי אלימות בחצר בית הספר?
ישנם מקומות שכן. אני לא יכול להגיד לך שאנחנו חפים מאלימות, אבל היא מינורית בהשוואה למקומות אחרים. ככל שבית ספר הוא יותר פתוח ויותר מכיל, וגם יותר קטן, מה שלא אנחנו, אבל אז זה פחות, יש לזה פוטנציאל פחות לקרות. אז אני לא יודע, אני מקווה ש... תראות, ביום רביעי בערב נסעתי לטיול לכיתות י' א', והתלמידים קיבלו אותי בשמחה מאוד גדולה. ואמרתי, בין התלמידים האלה, האלימות לא תהיה, כי כשיש שמחה ויש התחברות ויש אהבה בין בני אדם, אין אלימות. האלימות קיימת כשאנחנו רואים מה קורה בין הפוליטיקאים, ולכן זה, כן, החוץ מאוד משפיע על הפנים, גם אם אנחנו שמים גדרות של 10 מטר, אין כוח שעומד כנגד זה.
טוב, בוא נשמע עוד שיר.
אני מאוד אוהב את סועד מוסי, היא זמרת ברברית אלג'יראית שחיה בפריז, ואני חושב היכולת הזאת ליצור גם מוזיקה בהשראה של ריבוי תרבויות ושפות, זה מעשיר את החיים שלנו ואת העולם שלנו, ואני נוהג לשמוע אותה, להקשיב לה הרבה.
Can I like ducking through the stars.
דיברנו ככה בזמן השיר, היפהפה הזה, על זה שהנוער, וגם דמרת קודם, שמה שקורה בחוץ לא משנה איזה חומות אנחנו מציבים, אין. הנוער קולט וסופג, גם אם לכאורה עכשיו הכל שגרה, אז באמת איך הם מתייחסים, ועד כמה הם שואלים, והאם אתם מדברים איתם על מה שמתחולל?
אז שוב אני חושב, החלוקה בין כמה מדברים ומערבים, היא חלוקה מאוד מעניינת בין הבית לבין בית הספר, לבין הרשתות והתקשורת וכך הלאה. אנחנו, זה משהו מאוד מאוד כולל. יש מורים שרואים בזה כמעט שליחות, להיכנס בבוקר ולקרוא קטע מעיתון, ולשאול אם הם יודעים מה קרה אתמול, או מה הם שמעו, כי הרבה פעמים בין מה ששמעו לבין מה שקרה, כן. יש גם פער, זה לא...
בך זה לא מעורר אי נוחות.
שמה?
אני פשוט משתמשת במילים של עיריית ראשון לציון, שהעיפו מהיום למחר מורה, שעשו לו שימוע, שאנחנו כרגע בזמן ההקלטה לא יודעים מה תוצאותיו.
שזה כבר לא משנה אגב.
נכון, אבל בגלל שהוא דיבר על ההפיכה המשטרית.
אז אני משתמש כרגע ברעיון שאת עורכת איתי, לצעוק, לדבר, להציף את כל הקשיים ואת כל הבעיות ואת כל מה שקורה עכשיו, כי זה התנאי שלנו לשמור על מצד אחד שפיות אישית, מצד שני משטר נאור שמאפשר. לא יכול להיות שזה לא יקרה, אבל כן יש פה מסע של הפחדה. תראי, תלמידים בעיקר לוקים בבורות גדולה מאוד. הם לא יודעים.
כן.
הם לא יודעים. עכשיו שמענו שהולכים להפקיע את הספרייה הלאומית למשל. זה דבר ש... עוד תרלול של מטורף. מי שמעלה את הרעיון הזה, אפילו בפולין...
נדמה שהוא לא מבין פשוט את המשמעות, זאת אומרת...
אבל הוא שר חינוק.
כן, אבל לא עושים פה הרבה עבודות הכנה, זאת אומרת, אפשר לראות... זה אגב רע חולה בפוליטיקה בכלל, אני ראיתי את זה גם בממשלה הקודמת פה ושם.
כן.
הם לא עושים הכנה, הם באים עם איזה רעיון, עם איזה מטרה, אבל הם לא מבינים את המשמעויות.
תראה, בעיקר הם נוהגים לבטל את מה שעשו קודמיהם, גם אם הם קרובים להם. ואחר כך, כשהם לא מסתפקים ברק לבטל את מה שעשו קודמיהם, אז הם מתרללים איזה רעיון כזה של להפקיע. התלמידים בורים, לא כולם, הרבה מאוד בורים. והבורות היא פגע כל רע. כי באמת אז יכולים ללכת צופים משבט דן, ולצעוק לבן גביר שהוא הגיבור שלהם. אם הם היו יודעים מה האיש הזה, אז אני מניח שחלק גדול מהם היו אומר, רגע.
אבל זה לא חלק מהתפקיד שלך?
בטח, זה חלק מהתפקיד שלי. זה חלק מהתפקיד שלי. אז אני חושב שלמשל בימים האלה, כשהתחילו לדבר על חוק ההתגברות, אז הזמנו 16 משפטנים לבית הספר, מכיתה ז' עד כיתה י' ב', והם דיברו איתם על העניין.
ספרים נורא מורכבים, גם אנשים מבוגרים מתקשים להבין את המורכבות המשפטית.
נכון. לכן המשפטנים שהגיעו באמת יצרו, פגשתי אותם אחר כך, יצרו את השפה המאפשרת לדבר בשפת מי שלימד בכיתות זין, דיבר בכיתות זין, ומי שלימד בכיתת י' ב', דיבר בכיתות י'. אז זה דבר אחד. עכשיו, ביום שקמה הממשלה, אנחנו עצרנו את הלימודים, והזערנו את הממשלה עם כל התלמידים, לא כולם בטח חשבו או ידעו מה קורה, אבל רובם ידעו כי הכנו אותם, שאנחנו לא ניתן לאף אחד לפגוע בשכות, עוד לא הבנו שזה הולך להיות מה שהולך להיות. אז אנחנו עובדים על העניין. היום למשל, אנחנו עומדים לתלות בגדול את כל מגילות העצמאות בכל הכיתות, וכולל לתלות מגילת עצמאות גדולה על הגימנסיה.
מוזר שלא היה קודם מגילת עצמאות בכל הכיתות.
היה לפני הרבה שנים.
נכון, אני זוכרת שהיה.
בוודאי, בעירוני ד' הייתה, וגם בגימנסיה כשהגעתי. אבל זה נשחק, והיו כאלה שדקרו את זה.
ראשי ממשלה ורמטכ"לים מחליפים פה על הדקה, גם בכיתות.
נכון. נכון, וזה לא. אז אנחנו מחדשים את זה. אני חושב שזה נכון. וכל המחנכים יעברו סדרה אצל המורים לאזרחות, על איך, מה היא, כי יש גם מחנכים שלא כך בקיאים בעניין. אז נלמד ביחד ונבוא לכיתות ונעבוד עם הילדים. אגב, יש בבית ספר הרבה מורים ערבים, כולל אינטלקטואלים ומשוררים. לא קל להם עם זה.
כן.
זה לא תמיד כל כך שלהם, כן. אבל נעשה את זה.
טוב, זה נושא לשיחה אחרת בכלל, אבל באמת החברה הערבית לא כך מוצאת את עצמה במחאה הנוכחית.
נכון. נכון, כי אני חושב שהמחאה הנוכחית היא שולית ביכולת שלנו להסתכל על איך אנחנו הובלנו את עצמנו לאבדון. יש פה שני מרכיבים שהם כרגע נדחקו הצידה, ואני מקווה, והיה ונעצור את הטירוף של המחאה וכל הפגיעה בבית המשפט, נחזור למהות שהרסה אותנו במשך השנים. איך אפשר להיות מדינה דמוקרטית כשאנחנו כובשים עם אחר ופוגעים בזכויות שלהם?
בסדר, יגידו לך, הפלסטינים לא מחמיצים להזדמנות, להחמיץ הזדמנות. חזרנו למקומות שבעצם הם שלנו על פי התנך, ובסך הכל יש שם אנשים יהודים שחיים שם, ומגיע להם לחיות ברווחה ובביטחון.
תראי, יש איזה כמה וכמה פתרונות. יכולה להיות מדינת כל אזרחיה, ואז המתנחלים יישארו במקומות שהם חיים, ותהיה פה מדינה גדולה, שתהיה זכות שווה לחופש ביטוי וזכויות אדם, וחופש תנועה, וכל מה שכרגע אין להם, ויש למתנחלים. הצרה השנייה זה שלא הייתה פה הפרדה בין דת ומדינה, והמדינה הפכה להיות קורבן של דת, שהופכת, עכשיו הם מדברים על זה בגלוי, אנחנו רוצים פה מדינה יהודית, אורתודוקסית, של יהודים בלבד, אז עכשיו כולם נלחמים על הרפורמה המשפטית, אבל זה לא הסיפור, זה סיפור שהוא בזהיר ענפין, מתוך סך הכל האסון שבא עלינו הרבה מאוד שנים, והוא תושטש, וכל הנלחמים עכשיו, שגם אני אחד מהם, על הזכות להישאר מדינה דמוקרטית, לא מבינים שלא תהיה פה מדינה דמוקרטית, כל זמן שיהיה פה כיבוש, ושלא תהיה פה הפרדה בין דת ומדינה, ולא תהיה פה חוקה. ואפשר עוד כמה דברים כאלה, שבטח יסגרו אותך מחר, זה לא...
אתה מסתובב פה עם, כאילו עם ההרגשה הזאת, ועם הדברים האלה, אתה קצת אדם אופטימי גם? כלומר, יש...
מה בטח, תראה, אני יושב עכשיו איתך, ואני שמח שאנחנו נפגשים, כי אני אוהב אותך, ואני בן אדם אופטימי, לא, מה, את יודעת, זה כבר שנים רבות, אז בטח, אני אופטימי כי אני אוהב בני אדם, כי יש פה, כן, יש עכשיו פריחה נפלאה, ועוד לא סגרו את שדה התעופה, ויש פה אוכל טוב, ומוזיקה טובה.
ותרבות נהדרת.
ותרבות נהדרת, ועד לא כמה שנים, גם מדע שפרח פה, אז אני מתרפק על כל המרכיבים האלה, שחלקם
זה בהווה. עדיין קורה, זה עדיין קורה.
נכון, חלקם בהווה וחלקם קצת בעבר, מקווה שיחזור. אז בטח אני אופטימי, אני גם חושב שאדם נלחם על חירות, לא יכול להיות אדם אופטימי. לא יכול. אדם
לא להיות אותי, לא להיות.
אדם שנלחם על חירות הוא אדם אופטימי. הוא אדם שרואה באופק את מימוש החירות שלו. בעיקר חירות מפחד. כי עכשיו השתיקה היא כתוצאה מפחד. זה שקולגות שלי שותקים, זה פחד.
ואתה קורא להם לדבר.
את יודעת, זה קטע עצוב, כי לפעמים כשאני אומר דברים שהם לא בקונסנזוס, ואני עושה את זה הרבה, אני מקבל טלפונים בלילה.
למה?
יש איזו אשליה שבלילה השבק שומע פחות, המשטרה שומעת פחות. אבל איזה יופי מה שאמרת, איזה גיבור אתה. אז אני שואל, אז למה רק אני? תראה, זה המשכורת שלי, המשפחה שלי, זה עוד כל מיני טעונים. וכאלה ששותקים גם. אין לי מה להגיד להגנתם.
לך לא היו חששות כאלה, נגיד, בכל זאת, כאילו, אני לא יודעת כמה אתה תלוי כלכלית במשרה הנוכחית שלך, אבל לא היו לך חששות כלכליים לשלם מחיר על דברים שאתה עושה או אומר?
אני לא חושב שהחששות שלי הם בתחום הכלכלה, לא כי יש לי, כי אמרתי אחרת לא מזמן שלמדתי משכנתה. אבא שלי היה סנדלר, אני לא בא מבית שהשאיר לי נכסים, כמו להרבה אחרים פה. אבל החששות הם בתחום של אולי אפילו אנשים, אולי פגישה ממישהו מהמשפחה. אני לא חושש, לא פוחד. גם כשהייתי במקומות אחרים, במחוזות אחרים, אני חושב שזה אני לא יכול אחרת, אני לא יכול לשתוק על עוול, אני לא יכול לא להשמיע עמדה בזכות החירות שלי ושל
קשה להיות אחרת. אתה, לא?
קשה להיות אני. תראי, עולם קשה, עולם קשה, אבל יש הרבה פיצויים בעולם הזה, והרבה בריחות קטנות בעולם הזה, ו... כן, קשה זה טוב כאלה אומרים, אני יודע.
טוב. השעה שלנו הסתיימה, דוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה לדמוקרטיה, הומניזם וזכויות אדם. תודה רבה.
תודה, נורית. תודה רבה, לעונג גדול היה לי.
גם לי, ותודה למפיקה שלנו, מאיה יהלום, לטכנאים נדב דור ומיכל כהן. ואנחנו נפרדים לצלילי שיר, זה בגלל שהאופי המחאתי שלו, בגלל האהבה שלך לתרבות האיטלקית שבחרת את בלה צ'או.
גם וגם וגם, כן, בהחלט.
אז יאללה, בואו נשמע אותו. שבת שלום, אני נורית קנטי, להתראות.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore
שבוע, בית של החיילים, גלי צהל כל הזמן. וואו, וואו, לאן אתה ממהר אח שלי? מולך רבת רואי שמיה, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית ביום ממשי לחייך. כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך אח שלי, גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע לפורים עם קובי עוז ונורוז.
איך אתה עם פורים?
אני לא מת על החג הזה. כל הילדים יש להם 800 ימי תחפושות. אצלנו זה היה כולה יום אחד. אמא הייתה תופרת כל היום, ומשיגה משכנות. הייתה קובו עם דקה אחת ונגמר הסיפור.
מסע עם יורם סוויסה, הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.